דף ה' עמוד ב', 12 שורות מלמעלה בסוגריים. סימן הנש בשר, זה השמות של המוראים לפנינו, רב הונא, רב נחמן, רב ששת. אומרת הגמרא, יתיב רב הונא ורב נחמן ויתיב רב ששת גביו, ישבו רב הונא ורב נחמן וישב רב ששת לפניהם, ויתווי וכאמרי קשיא ליה לריש לקיש אשם דלואתי לאחר מיתה, ולכאורה מדוע לימה ליה רבי עזר אשם נמי אתי לאחר מיתה. אנחנו אתמול הבאנו את הקושייה של ריש לקיש. ריש לקיש שכב בבית המדרש והיה לו קושייה. המשנה אומרת, כל הזבחים שנשרטו שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח בזמנו והחטאת. והקושי שעמד בפני ריש לקיש, איפה מצאנו בתורה מקרה כזה שיש לנו קורבן שמחד גיסא הוא כשר ומאידך גיסא הוא לא עלה לבעלים לשם חובה? ממה נפשוך? אם הבהמה אתה רואה אותה כקורבן כשר, אז הוא גם עלה לבעלים. אם אתה חושב שהוא לא עלה לבעלים, אז הוא גם לא כשר. מאיפה לקחת כשר ולא עלה לבעלים? כך שאל ריש לקיש. ענה לו רבי אלעזר, יש לי דוגמה לזה. מצאנו בכל הקורבנות, למעט את הקורבן השם, אבל מצאנו בכל הקורבנות, שאם היה לנו קורבן שמתו בעליו, ניקח לדוגמה את אותה משנה בקינים. הייתה אישה יולדת, הביאה את הקורבן חטאת שלה, ולפני שהספיקה להביא את הקורבן עולה שלה היא מתה. היורשים מביאים את הקורבן עולה שלה. כפרה לאחר המוות אין כפרה, פשטות כפי שמבואר, כי המיטה עצמה היא המחפרת, ובכל זאת מביאים את הקורבן. הווה אומר שיש פה מצב של קורבן שהוא כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. אז הנה מצאנו דוגמה לזה. ואם ככה אומר לו רבי לזר לריש לקיש, מה אתה רוצה? יש לנו דוגמה, קורבן שהוא כשר ולא עלה לבעלים, קורבן שבא לאחר מיתה. אומר לו על זה ריש לקיש, על מה אתה מדבר? גם אני יודע שבכל הקורבנות יש מוצב כזה של קורבן שבא לאחר מיתה. אני לא איזה שאלתי, אני שאלתי על קורבן אשם. קורבן אשם, מכיוון שיש הלכה למשה מסיני של חמש חטאות המתות, ואותה הלכה אומרת, כל שבחטאת מתה, באשם יראה עד שיסתאה ויפלו דמיו למדבה. זאת אומרת, שאם היה לי קורבן אשם, והאשם הזה מתו בעליו, אני לא יכול לבוא ולהקריב אותו כמו בעולה, כמו בשלמים. מה אני עושה עם הקורבן? אני צריך שיפול בו מום, ואת הכסף הזה הולך לקיץ המזבח, למדבה. אני שאלתי על קורבן אשם, כשהמשנה אומרת, כל הזבחים שנזבחו שלא נשמע כשרים. זה כולל קורבן אשם. איפה בקורבן אשם מצאת דוגמה של כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה? זה היה הדין ודברים בין רבי אלעזר לריש לקיש. שואלת עכשיו הגמרא, למה באמת רבי אלעזר לא עונה לו בחזרה לריש לקיש, גם אשם קרב לאחר מיתה? למה? כי הרי מה אני עושה עם הקורבן אשם הזה? לוקח את האשם, נחכה שיפול בו מום, ובכסף הזה של הקורבן אשם אני מביא קורבן לבית המקדש. אז הנה אתה רואה שיש פה מצב של כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. זה בא בתור נדבה, בתור קיץ המזבח, אבל הכסף הוא כסף שבא מהמותר של האשם. אז גם באשם יש לי את אותו מקרה. אנחנו חוזרים, יתיב רב הונא ורב נחמן ויתיב רב ששת גביו ויתווי וכאמרי. אומרים רב הונא ורב נחמן, קשיא ליה לריש לקיש אשם דלואתי לאחר מיתה. מה היה קשה לו לריש לקיש? איפה מצאנו דוגמה לזה של אשם שקרב לאחר מיתה? לימה ליה רבי אלעזר אשם נמי אתי לאחר מיתה. למה רבי אלעזר לא אומר לו קורבן אשם בא לאחר מיתה בצורה הזאת של מותר? אמר לו רב ששת, עונה להם רב ששת, אשם למה יקרב? למותרו. חטאת נמי מקרא קרבה מותרה. עונה על זה רב ששת לאותם רב הונא ורב נחמן, אי אפשר לומר בקורבן אשם שזה נחשב קרב לאחר מיתה, כי הרי את המודל שמצאת בקורבן אשם, יש לנו גם בקורבן חטאת. וכאן אנחנו צריכים את הידיעה, כפי שמבואר בגמרא ביומא, כפי שרשי אומר בשורה הראשונה מהצרות, אומר רשי, יש לנו כזה דבר חטאת. מותרו נדבהו, כגון, הפריש שתי חטאות לאחריות. אדם בא לירושלים, היה צריך להביא קורבן חטאת. הוא חשש כדי לא לאבד את האפשרות שלו לכפרה, אז הוא הפריש שתי חטאות. כי במידה ואחד מהחטאות, מחר היא תאבד, היא תברח, היא פול במום, טרפה, יש לו קורבן נוסף. זה מה שקרה. הפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהם, נו, ומה עושים עם השנייה? והשנייה תראה, דהיינו תראה עד שתסתאב, ואז יפלו דבר לנדבר. והיא קרבה לאחר מיטת בעלים. למה? שהרי נתכפר בחברתה בחייו. ואין זו חטאת שמתו בעליה. לפני שאני ממשיך. בעצם מה שמבואר בגמרא ביומא, זה שאת אותו סיפור שהיה לנו באשם, יש לנו גם מקרה כזה בחטאת. איך? מה קורה באופן שהיה לנו אדם שהביא שתי חטאות לאחריות? הבן אדם הזה הקריב את הקורבן חטאת שלו, דהיינו זה חטאת שכיפרו בעליה, הוא כבר התכפר. עכשיו נשאר לו יתרה של חטאת. מה עושים עם זה? הדין יראה עד שיסתאב, ויפלו דמיו לנדבר. מה קורה אם בין הזמן הזה שהוא הקריב את החטאת שלו, לזמן עד שנפל במום בבהמה, הוא מת. לא השתנה שום דבר. לוקחים את היתרה הזאת, ובזה מביאים קורבן לקיץ המזבח. זאת אומרת, את אותו מודל שמצאת באשם, של יראה עד שיסתאב, יש מצב שקיים גם בחטאת. מה הדין בפועל? חטאת, שלקחתי את החטאת ושחטתי שלא לשמה, פסולה. זאת אומרת, שזה לא נקרא כמו שמצאתי בקורבן רגיל. בקורבן רגיל, מצאתי מצב שאישה הייתה צריכה להביא קורבן עולה, כי היא יולדת, מתה, מביאים את הקורבן עולה כמו שהוא עולה, ואת זה מקריבים על גבי מזבח. זה נחשב מצב של קורבן שהוא כשר, ולא עלה לבעלים לשם חובה. הוא כשר ומקריבים אותו, אבל הוא לא עולה בתורת חובה, כי אין כפרה על המת. המודל שאתה מציג לי באשם, שנאמר בו יראה עד שיסתאב, זה לא מוגדר לנו באותה הגדרה של כשר ולא עלה לבעלים, כי את אותו מודל מצאתי בחטאת, ובאמת הדין שהיא פסולה. זה לכאורה מה שרב ששת עונה לרב נחמן ורבונה. אני חוזר. אומרת הגמרא, אמר לו רב ששת, אשם למה יקרב? אתם רוצים לבוא ולהגיד לי למה רבי אלעזר לא ענה לו לריש לקיש, שגם בקורבן אשם יש מצב של קרב לאחר מיטה. איך? במקרה של מותר, באותו אשם שנאמר על אווירה עד שיסתאב, וזה את המותר, את היתרה של אדמים קונים קיץ המזבח. אז מה אתה אומר? אשם למה יקרב למותרו? חטאת נמי מקרבה קרבה מותרה, ועם כל זה אני אומר שהדין, שאם הוא עשה אותה שלא לשמה פסולה, וזה מה שרשי מסיים. על מעטי החטאת לאחר מיטה, יש מצב שחטאת בא לאחר מיטה, בצורה של מותר, ואפילו הכי פסולה שלא לשמה. אז גם אשם, שנכון שיש מצב שהוא בא לאחר מיטה, אבל בצורת מותר, אם זה יעשה שלא לשמה, זה יהיה פסול. ולכן ריש לקיש שואל טוב, ורבי אלעזר לא יכול לענות לו. זה מה שרב ששת עונה לרב נחמן ורבונה. לפי רש"י, הם עונים חזרה לרב ששת. אומרת הגמרא, חטאת נמי, חטאת אף על גב דקרבה מותרה, מיתה רחמנה הוא. לפי רש"י, ואני מוכרח פשט ברש"י, אומר רש"י, מה זה נקרא מעת רחמנה הוא? בפעיר נשיא כתיב בשחיטתו, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני השם, חטאת הוא, שישחטנו לשם חטאת, ואם לאו, פסול. דהו משמע בהווייתו יהה. איך הבאתי אותו? בתור חטאת. אז אני צריך להקריב אותו בתור חטאת. ואם הוא לא בהווייתו, אז הוא פסול. אם בהווייתו יהיה כשר, ואם לאו פסול. ומיני אפינן, פסול דחטאת לקמן בפרקי. אומר רשי, אומר רשי, הרע מצוינת, אומר רשי, לכן אני מדגיש כל הזמן רשי, אחרי זה נראה איך להתמודד. בא רשי ולומד פשט בגמרא, שבעצם הגמרא באה ועונה חזרה לרב ששת. טעות! אכן באמת בהגדרה, מותר נחשב בדיוק כמו קורבן שמתו בעליו. אז אם מצאת בקורבן עולה שעומתה אותה יולדת והיורש מביא את העולה ונחשב קורבן כשר רק שלא עלה לבעלים לשם חובה, אז גם אשם וגם חטאת ברגע שיש לי מותר, ואת המותר הזה אני לוקח לקיץ המזבח, פירושו של דבר יש לי קורבן כשר רק הוא לא עלה לבעלים לשם חובה, כי אני לוקח את הדמים של האשם, את הדמים של החטאת, ואני מעלה אותו על גבי מזבח בלי כפרה. מת. כן, קיץ המזבח, זה העולה, אבל הבן אדם מת. אני לוקח את האשם שלו, את החטאת שלו, ומביא את זה עכשיו בתורת קיץ המזבח. אז זה לא כפרה. אבל זה כן משמש בתור קורבן כשר. מה אתה שואל אותי? אז למה בחטאת, אני אומר שאם הוא לקח את החטאת ועשה שלא לשמה, פסולה. הרי זה היה צריך להיות במודל של כל הקורבנות, כל הזכים שנזבחו שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. טוב, יש מיעוט בפסוק. אז חטאת, יש בה משהו ייחודי. איפה המיעוט נמצא? לפי רש"י, כתוב בפסוק, חטאת היא. אז אם, אז אם כתוב חטאת, הוא אומר את התורה, שכשאני מביא קורבן חטאת, הוא חייב להיות לשם חטאת. ואם הוא לא לשם חטאת, אז הוא פסול. זאת אומרת, שאם אני הבנתי נכון את רש"י, למעשה הגמרא נשארה בקושייה. זה הפלונטר בדברי רש"י. לפי הבנת רש"י בעצם הגמרא נשארת בקושייה, והגמרא לא נותנת אפילו איזה ציוץ להראות לנו שאנחנו בקושייה. מעבר למה שהוא העיר פה באותו משפט, אנחנו אתמול הבאנו כבר פסוק למעט חטאת, והגמרא הסתמכה על מה שנאמר אותה לחטאת, ובעצם זה היה בדיוק איפה שהתחלנו היום, לפני הסוגריים, מופיע בלשון, מיית רחמנה אותה. אז אם אני מסתכל בתורה או השלם, לפנינו, במקור ג' מדבר על החטאת הוא, ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחט את העולה. זה הפסוק שמדבר על האתמול, אותה לחטאת. ומזה למדתי אותה לחטאת, אז זה חייב להיות לשם חטאת ולא לשם קורבן אחר. מקור ג' ושמח ידו על ראש הפעיר ושחט אותו, זה נאמר בפעיר נשיא, ושחט, ושמח את ידו על ראש הפעיר ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני השם, חטאתו. למה צריך שני פסוקים? לפי רש"י, מה חסר לי בפסוק של אתמול, של אותה לחטאת, שפתאום הגמרא מחליפה פסוק ועוברת לחטאת היא, איני יודע. הרש"י הזה מאוד קשה בהבנת הגמרא, והגמרא ממשיכה הלאה. אומרת הגמרא בסדר, אשם נעמי כתיב ביו. אז אם אתה בא ואתה אומר לי שבעצם, איפה אנחנו אוחזים? לפי הבנת רש"י, הגמרא בעצם עונה תירוץ כזה. אומרת הגמרא, תראה, כל הצבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים ולא עלו לבעלים לשם חומה, למה? כי כל הקורבנות האלה קרבים לאחר מיטה. אז מכיוון שהם קרבים לאחר מיטה, אז זה כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. מה קורה לגבי קורבן אשם? גם הוא דבר שקרב לאחר מיטה. אי, אבל מתי מצאת? הרי אשם שמתו בעליה הולכת לראייה, נכון? היא הולכת לראייה, לוקחים את הכסף ומעלים עם זה נדבה לקיץ המזבח, אז זה קרב לאחר מיטה, כאשר ולא עלה לבעלים. רגע, ויש את זה גם בקורבן חטאת, נכון? יש מצב של חטאת שמתו בעליה, מה שהלכה משה מסיני למיטה עזה, ויש מקרה של אדם שהפריש חטאת בתור אחריות, ששם אני אומר יראה עד שיסתאב, והיה צריך להיות את אותו הדין בחטאת. רק יש מיעוט בפסוק, חטאת הוא. שואלת הגמרא, אז אם הסיבה שבחטאת שעשיתי שלא נשמע פסול, כי יש מיעוט בפסוק, חטאת הוא, אז יש לי עוד מיעוט בפסוק, גם באשם נאמר אשם הוא, אז בוא נאמר שגם באשם לא יהיה הדין כשר ולא עלה לבעלים, אלא יהיה פסול, והמשנה אומרת כשר ולא עלה לשם הבעלים. עונה הגמרא, זה לא דומה. ההוא, לאחר הכתרת אמורים הוא דכתיב. אצל השם שכתוב הוא, זה מופיע אחרי הכתרת האמורים, דהיינו. יש ארבע עבודות הזבח שאמרנו שזה מעקב. שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. אם לא עשית אחד מארבע עבודות האלה, למעט אם אתה שחט את הסמוך למזבח, אבל אם אתה לא עשית אחד מארבע עבודות הזבח, אז אתה פסלת את הקורבן. מה קורה עכשיו למצווה לכתחילה? צריך לקחת את האימורים, לעלות על גבי מזבח. אם זה קורבן עולה, אז הכל עולה. אם זה קודשי קודשים שלא עולה, אז זה נאכל לזכרי כהונה בעזרה. אם זה קודשים קהלים, אז יש דבר שנותנים לכהנים, ויש את החלק שהולך לאכילת הבעלים. זה המצווה. אם עכשיו הבאתי קורבן חטאת, אז צריך שזכרי כהונה יאכלו את הבשר, ואם הם לא אכלו, אז חסר בלכתחילה. כי חלק מהלכתחילה של הכפרה זה בבשר. אבל אם לא, לא קרה כלום. מה קורה אם בא עכשיו כלב, אכלת אימורים? הקורבן הוא קורבן כשר, הבן אדם מתכפר. הפסיד את המצווה, את הלכתחילה שלו הוא הפסיד. אומרת הגמרא, איפה מול לפי המילה אשם הוא? לאחר הכתרת אימורים. לאחר הכתרת האימורים בלתי אפשרי לבוא ולומר שיש דין של מיעוט שאומרת התורה שאם לא עשית את זה לשם השם זה פוסל, כי הרי אם לא עשית בכלל אימורים זה קשר, אז אם לא עשית לשם אז לא עשית אימורים, אבל זה לא פוסל קורבן, זה עונה הגמרא. אומרת הגמרא, למה לא קשה לי מהשם? הוא לאחר הכתרת האימורים הוא דכתיב כדתניא, אבל השם לא נאמר בו הוא, אלא לאחר הכתרת האימורים, והוא עצמו אם לא יקטירו אימורים קשר. אז אומרת אמר רגע, אז למה באמת כתוב הוא? ואלא הוא, למה לי? אז למה התורה אומרת הוא לגבי השם? מי שלמה לגבי חטאת זה בא למעט שאם עשית שלא לשם חטאת פסלת. באשם אבל זה לא פוסל, אז מה זה הוא? עונה הגמרא, לא, זה דין אחר, לכדאבון אמריו. דאמר אבון אמריו, אשם שניתק לראייה ושחטו סתם כשר, ניתק אם לא ניתק לו, מה הייתה מה? אמר קרא, הוא בהווייתו יהה. אומרת הגמרא, יש פה עוד איזה דין, רב נחמה, שהדין אומר כך, ברמה העקרונית אמרנו, מה הדין של אותו אשם שמתו בעליה, או אתה אשם שהתחפרו בעליה באחרת? אז יש לנו דינים, לראייה אזלה. מה קורה אם עכשיו יבוא כהן, וישחט את הקורבן הזה, את האשם, לשם עולה? האשם הזה כבר התכפרו בעליה באחרת, האשם הזה מתו בעליה. מעיקר הדין, מה הדין שלו הלכה משום מצרים? עיריית שהסתאב. בא כהן לפני שנפל בו מום, והלך ושחט אותו לשם עולה. אשם הוא, אומרת הגמרא, אתה יודע מה הפשט? באה התורה ואומרת, אם זה ניתק לראייה, זאת אומרת, באתי לפני ביידים, שאלתי את הבית הדין מה לעשות, יש פה קורבן אשם, הבעלים שלו מתו, מה עושים? אומרים לביידים, קח את הבהמה, תמסור אותה לרועד, שיפול במום, ואז מה אני עושה עם הכסף? תביא מזה עולה לקיץ המזבח. זה ניתק, ניתק לראייה. זאת אומרת שביידים כבר פסקו שהיא כבר לא תהיה יותר קורבן אשם, אלא אני מנתק אותה מהשם אשם, ואני נותן השם חדש, שם עולה. כי זה עכשיו הייעוד של הבהמה. אז אני אומר, אם זה כבר ניתק לראייה, אז באמת אפילו שהוא שחט אותו סתם, זה לא בסדר. צריך לחכות שיפול במו. אבל אם הוא שחט אותו סתם, זה קשר, זה תורת עולה. אם אבל לא ניתק לראייה, אז מה הקורבן? אשם הוא. מה אתה שוחט אותו בתור אשם? אתה לא יכול. בתור עולה, אבל זה קורבן אשם. אז זה פוסל את הקורבן, זה מה שאומרת הגמרא. דאמר אבונה, מה רב? אשם שניתק לראייה ושחטו סתם, כשר, ניתק אין. אם הלכתי ועפיתי כמו שרשי אומר, דמי אקר שם אשם מיני מי שנמסר לרועה וקם סתמי לעולה, אז אני אומר שיהיה כשר. לא ניתק? לא, כי זה לא סתם לעולה. והתורה אמרה שם הוא בהווייתו יהה, הוא בהווייתו, אז הוא נשאר שם, עשית אותו סתם, קלקלת, פסלת. זה השקלא וטריא של הגמרא לפי הבנת רש"י. הקושי הגדול שעומד בפנינו זה באמת שיוצא שהגמרא בעצם פותחת בקושייה ונשארת בקושייה. ושוב, בקצרה, הגמרא חיפשה להבין למה רבי אלעזר לא אומר לו לריש לקיש שגם בקורבן השם יש לנו מצב שבא לאחר מיטה. למה? במקום כזה שיראה עד שיסתאב ונחשב בא לאחר מיטה. התשובה שונה הגמרא, כי לגבי חטאת יש את אותו מצב, ובכל זאת זה פסול, זאת אומרת זה לא נקרא בא לאחר מיטה. עונה על זה הגמרא לכאורה, טעות, גם זה נקרא בא לאחר מיטה, רק בחטאת יש מיעוט בפסוק. זה תוספות בשורה הרביעית מלמעלה. בא תוספות אצלנו בשורה הרביעית ואומר, הוא מקשה, חטאת אף על גב דקרב מותרה מעת רחמנה הוא. למסקנה זו משמע שעומד מוקשה, דלימה לרבי אליעזר אשם נמי. אומרת הגמרא, פתחת בקושיה, אומר תוספות, נשארת עם הקושיה. למה באמת רבי אליעזר לא עונה לו לריש לקיש? מה אתה שואל? איפה מצאתי בקורבן אשם של כשר ולא עלה לבעלים זה שם חובה? אשם שניתק לראייה. אשם כזה שנאמר עליו דין, יראה עד שיסתאב. אז הדין הוא שהוא קרב לאחר מיטה, לא תירצת לי. ומכוח זה, בא עכשיו תוספות ואומר גרסה אחרת. במקום לגרוס בגמרא, כמו שרשי, שיש לנו שאלה, ועל זה התשובה חטאת. ואז הגמרא שואלת, חטאת אף על גב דקרבה מותרה מיית רחמנה לו, וזה כבר קושייה על רב ששת. הוא לומד את זה שגורסים וב וחטאת, הכל זה מדברי רב ששת. אומר תופעות, נראה לי דגרס וחטאת בבב, וכל זה מדברי רב ששת, ואחי פירושו, וחטאת אף על גב דקרב מותרה מיית רחמנה הוא, שלא תכשירנה. זה חלק מהראיה למה באשם זה לא נקרא קרב לאחר מיתה, כי גם בחטאת יש לי את אותו מצב, והתורה מגלה לי בחטאת אי, שבמצב כזה זה לא נחשב עלה לבעלים לשם חובה, אלא בכזה מקרה זה מנותק מהבעלים. לאחר מיתה כמו מחיים, שלא תכשיר למיתה לאחר מיתה כמו משיים. ומשום אחי, יצטרך לי לרש לקיש לאיל אותה. אומר תוסות, לשיטתי, אני מבין למה יש פה שתי פסוקים. ולכן אני צריך את התוסות. אני לא צריך את התוסות כדי להראות שתוסות גורף וב. אני מוכרח את התוסות כי לפי גרסת תוסות אפשר להבין פשט בסוגיה, לפי רשי איך שלמדנו אי אפשר להבין את הסוגיה. עוד פעם. יש פסוק שהגמרא חיפשה אתמול, מאיפה אני יודע? שחטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה. עונה הגמרא, אותה לחטאת. יש פסוק, נמצא בויקרא, פרק ד', פסוק למד ג'. ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט אותה לחטאת. צריך לשחוט לשם חטאת, ואם לא שחטת לשם חטאת, פסולה. בא היום הגמרא ואומרת, מאיפה אני יודע את הדין של חטאת? פסוק אחר, פרק ד', אבל פסוק כף ד', מה שנאמר באותו שעיר נשיא, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני השם, חטאת הוא. שאלנו לפי רשי, למה צריך שתי פסוקים? מה חסר בפסוק של אתמול? אומר תוסות נפלא, הפסוק חטאת הוא בכלל בא להסביר פשט אחר. מאיפה אתה לוקח שיש לחלק במקרה כזה שיש לנו קורבן רגיל כמו קורבן עולה של יולדת, שאני בא ואני אומר שאם מתה היולדת מביאים את העולה וזה כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה, ובמקביל במקרה כזה של יראת שהסתעב זה לא נקרא כשר ולא עלה לבעלים, מאיפה לקחת את זה? צריך מיעוט. התשובה היא נכון, יש לי מיעוט, זה נאמר בפסוק חטאתו, ומהחטאת אני לומד גם לגבי אשם, שכל מקרה כזה שזה לא לקחתי את הבהמה והקרבתי אותה אלא יראה כשהסתאב ואת הדמים אני מביא, זה לא נקרא כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. לכן שואל רש לקיש נפלא, איפה מצאת באשם דבר כזה של כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה? באה הגמרא ואומרת, יש פסוק אחר, מי אומר שבכלל צריך שיהיה לשם ולא, ואי אפשר להביא כזה דבר? כי נאמר, אותה לחטאת, אז בחטאת יש דין מסוים, ולזה צריך פסוק בפני עצמו. ועכשיו אם ככה, צריך להסביר את הגמרא הלאה. אז מה הגמרא שואלת, ואשם למי הכתיבו? הרי החטאת מלמד על האשם. לכן ממשיך תוסות ואומר, ועד הפריך אשם נמי כתיב בהו, לאו לסתור דבריו של רב ששת קעתי, זה באמת לא בא לדבר מול רב ששת, זה כבר הבאתי ראיה מחטאת. אלא אחי כאמר, היכי ממעט לי מפסול שלא לשמן מאותה, הכתיב בהו לפוסלן. למה אני צריך ללמוד מחטאת? יש לי פסוק נפרד באשם. התשובה היא מה פתאום, הוא מדבר לאחר הכתרת אמורים. הוא בא ללמד דין אחר שצריך שיהיה ניתק או לא צריך ניתק, ופה זה כבר נכנס לתופות למטה, האם זה נקרא דורייתא דרבנן, עוד סוגיה בפני עצמה. אשתא דאתינא לאחי, לסיכום קצר, אני מקווה קצת הארכנו, אבל זה מוכרח בפשט הגמרא, זה מוכרח להבנת הסוגיה. לפי הבנת רש"י, הגמרא בעצם נשארת בקושייה. הגמרא שואלת למה רבי אלעזר לא יכול להגיד לרש לקיש, כמו בכל הקורבנות מצאתי קרב לאחר מיתה, יש לי כתם מודל לגבי אשם. והגמרא לא מתרצת את הקושייה. זה פלא רב למה הגמרא צריכה להשתמש בשתי פסוקים ואי אפשר להשתמש באותו פסוק של חטאת. בא תוספות ואומר מה פתאום? הגמרא אומרת וחטאת. ואכן רששת ענה תשובה לרבונה ורב נחמן. אי אפשר להגיד שאשם זה נקרא מודל של קרב לאחר מיתה, כי את אותו מקרה של מותר מצאתי גם לגבי חטאת, והתורה חידשה בחטאת אי שבמודל כזה, אז אם עשיתי שלא ישמע פסול, זה לא נקרא כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. והוא הדין לגבי אשם. איפה אני לומד את המקור שצריך חטאת לשמע? זה פסוק עבר, אחר, אותה לחטאת, שצריך שיהיה לשם חטאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, יתיב רב נחמן ורב ששת, ויתיב רב עדה בר מתנה גבאיו, ויתווה וכאמרי, הדקה אמר רבי אלעזר, מצינו בבאין לאחר מיתה שהם קשרים ואין מרצים, לימלי ריש לקיש הנו נמי ליטו ולירצו. עכשיו הגמרא פונה לכיוון חדש. קודם שאלנו למה רבי לזר לא תקף את ריש לקיש לגבי השם. עכשיו אנחנו רוצים להבין למה ריש לקיש לא עונה תשובה לרבי לזר. ריש לקיש שאל שאלה, איפה מצאנו מקרה של כזה של כשר ולא עלו לבעלים לשם חובה? אומר לו רבי לזר, אין שום בעיה, יש מקרה כמו במשנה בקינים, אישה יולדת, הביאה קורבן חטאת, מתה, היורשים מביאים את הקורבן עולה שלה, אבל אין כפרה לאחר מיתה, הנה כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. שואלת הגמרא, למה הוא לא עונה לו בחזרה ריש לקיש, שיגיד ריש לקיש לרבי לזר, טעות, ביורשים זה כשר ועלה לבעלים לשם חובה. למה? כי היורש הופך להיות בעל הקורבן, וזה אכן מרצה על הבעל הקורבן, זה מרצה על היורש.
ואם הוא לא יקריב, אז הוא לא...
הוא חייב להקריב, אז אם הוא לא יקריב. אבל הוא צריך להקריב, הדין שהוא מקריב. או, או. שואלת הגמרא, אמר לרבד הבר מתנה, יולדת אם היא ילדה, בניה מילדו? אומרת אמר, רגע, מה פירוש? מה זה מרצה על היורש? יש פה יולדת, היולדת מביאה ככפרה, כקורבן, כאופציה לאחר לידה, כדי שהיא תוכל להיות מוכשרת לאכול בקודשים. על מה זה בא לידה? הבן שלה נהיה יולד כי אמא שלו ילדה? מה שייך שזה מחפר על היורש? אומרת הגמרא, מה תקיף לרב אסי, אומן לימה לנדיעיקה כמה עסק הבא לא מתקפרה, וכיוון דיעיקה כמה עסק הבא מקפרה, יורשי ענמי מקפר. עונה הגמרא נפלאה, מה זה בכלל קורבן עולה? עולה בעצם, כפי שעוד נראה גם בדף הבא, הגמרא תגדיר, זה קורבן שבא, או שזה בא בתורת נדבה, או שזה בא במקומות מסוימים, כמו ביולדת וכדומה. אבל בעולה יש עוד פעולה. מעבר למה שהוא בא כמו עולה, הוא גם מחפר על כל ביטול אפה, ועליו הניתק לאפה. אני לא מביא את זה. אני לא חייב להביא את זה. אבל כשאני מביא קורבן עולה, בדרך שאני מקריב את העולה, זה גם מחפר לי. אני הייתי צריך להניח תפילין ולא הנחתי תפילין. הייתי צריך לשבת בסוכה ולא ישבת. הייתי צריך לשמוע שופר ולא ישבת. הייתי צריך ליטול עולה ולא נתתי לולב. זה בא על ביטול אפה. אז אם ניקח למשל ביולדת, היא הייתה צריכה לאכול מצה בפסח, והיא לא אכלה מצה, היא ביטלה אפה. אז על הביטול אפה שלה, היא צריכה להביא קורבן. העולה, היא לא צריכה, העולה מרצה. וזה אומרת הגמרא. היולדת הזאת שמקריבה עכשיו את הקורבן עולה, על הדרך היא גם לא אכלה מצה, היא ביטלה אפה. היא לא עשתה פעולה אחרת שחייבת בזה אישה, היא ביטלה אפה. מה הדין? העולה מחפרת. אותו דבר לגבי יורש. היורש הזה מביא את הקורבן יולדת של האימא. ואכן הוא הופך להיות בדין יורש בעלים. ומכיוון שהוא בעלים, הוא מתכפר על מה? על הביטול אפה שלו. אז מה אתה, ריש לקיש, מקבל תשובה מרבי אלעזר, שמצאנו בכל הקורבנות שיש מושג של קרב לאחר מיתה, כשר ולא עלה לשם הבעלים, וכשר ועלה לבעלים. ולכן שואלת מיד הגמרא, למימרא, תקני עליהו. זאת אומרת שאם אתה אומר שהיורש מתכפר, בהכרח שהיורש קונה את הקורבן, כי אם הוא לא היה קונה את הקורבן, הוא לא יכול להתכפר בדבר שלא שייך לו. ואם ככה, ואמר רבי יוחנן, הניח מנחה לשני בניו ומת, קרבה ואין בו שותפות, ואיסר כדעתך כאן ילאו נפש, אמר רחמנה. יש לנו דין לגבי מנחת יחיד. אדם שמביא מנחה, מנחה זה קודש קודשים, אומרת התורה, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם, סולת יהיה קורבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. כל הפסוק נאמר בלשון יחיד. למדנו מכאן, סתם אדם רוצה להביא מתנה, נדבה, יכול להביא קורבן עולה, יכול להביא קורבן שמים, יכול להביא מנחת יחיד. יש פעמים שזה מביאה בקורבן עולה ויורד, אבל זה לא הנידון. הוא הביא עכשיו מנחה. מה קורה אם הבן אדם הזה הכין מנחה? מת עליו השלום. הדין שגם אם יש לו שני בנים שירשו אותו, הבנים שלו מביאים את המנחה לבית המקדש. ובמנחה יש דין, קורבן עולה, אני יכול לעשות איתך עסקה, בוא, עולה היום כבש 2400 שקל, חצי אני, חצי אתה, נביא ביחד קורבן עולה. שלמים אפשר להביא ביחד, פסח למנויה בא ביחד, אין שום בעיה. לגבי מנחת יחיד, התורה אמרה בלשון יחיד, יחיד יכול להביא מנחה, אי אפשר שותפים שיביאו מנחה. באה עכשיו הגמרא ואומרת, אם אתה רוצה לבוא לומר שאכן היורש מתכפר בעולה של האמא שלו על הביטול היפה שלו, זאת אומרת שהוא קנה את הקורבן, אז איך רבי יוחנן אומר שאם האבא ישאיר מנחה אפשר ששני הבנים יביאו את זה לבית המקדש, אבל היורשים שלו הפכו להיות בעלים, אז יש פה שותפים, שותפים לא יכולים להביא מנחה. אומרת הגמרא, אין לי בעיה, נמשיך בראש שלך, ולא כאן ילה, אז מה אתה רוצה לטעון? שבאמת היורש לא קונה את הקורבן, ומכיוון שהוא לא קונה את הקורבן, אז הוא יכול לבוא ולהביא את המנחה. ואמר רבי יוחנן, אותו רבי יוחנן אומר, הניח בהמה לשני בניו ומת, אדם השאיר קורבן שלמים, אדם השאיר קורבן עולה לשני בניו ומת, קרבה ואין ממירים בה. יש לנו דין שהתורה אומרת אסור לעשות תמורה, לא ימיר, לא יחליפנו. ואם המר ימיר והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מה קורה אם עכשיו יבואו היורשים שלנו וירצו לעשות תמורה? זה לא עובד. הוא מעמיד חולין ליד הקורבן ואומר זו תמורת זו, לא קרה שום דבר. מסבירה הגמרא, היא אמרת בשלמה כאן ילאו, היינו דהן ממירים בו, דהבלי כשותפין, ושותפין לא מצו ממירים. זאת אומרת, אם אני באמת אסבור שאותם יורשים הופכים היום להיות שותפים ולהיות בעלי הקורבן, אז אני מבין היטב למה אם הם עשו תמורה זה לא תופס, כי התורה אומרת לא ימיר, לא יחליף, ואם המר ימיר, הכל בלשון יחיד, מי יכול לעשות תמורה? יחיד. שותפים לא יכולים לעשות תמורה, אז מכיוון שהם שותפים אי אפשר לעשות תמורה. אלא היא אמרת לו כאן ילאו, אז הקורבן זה של האבא, אם הוא רנה מילים רואה, אז מה הבעיה שיעשו תמורה? הגמרא לפני זה עונה הגמרא שניתם דאמר קרא, אם המר ימיר לרבות את היורש, אחד ממיר ואין שניים ממירים. עונה הגמרא, נכון, יש מיעוט בפסוק שבזה, ואם המר ימיר הכפל הלשון זה בא לרבות שאכן גם יורש יכול לעשות תמורה, ואם המר ימיר גם יורש יכול, אבל התורה אמרה בלשון יחיד, אם יש יורש אחד הוא יכול לעשות תמורה, אם יש שניים גזירת הכתוב שהוא לא יכול לעשות תמורה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת הוא לא קונה, ולכן במנחת יחיד אין לי שום בעיה ששניים יביאו את הקורבן של אביהם, כי הם לא נחשבים קונים, הם לא בעלים, הם לא שותפים, אז הקורבן אומר רבי יוחנן אפשר להביא, ומאידך הם לא יכולים לעשות תמורה, כי יחיד עושה תמורה יורש, המר, אבל שניים לא יכולים להמיר. אומרת הגמרא לדרך, מתקיף לרבי יעקב מן הארפקוד, אלא מעתה גבי מעשר דכתיב, כתוב במעשר שני, ואם גאול יגאל לרבות את היורש, הכנה מאחד גואל ואין שניים גואלים. אם אתה אומר שהמר ימיר אומר שגם היורש יכול לעשות תמורה אבל אחד ולא שניים, אז זה יהיה נכון גם לגבי מעשר שני. אם אחד ירש פירות מעשר שני של אבא, אז הוא יכול באמת לגאול ולהסיף חומש, ואם הם שניים אז הם לא מוסיפים חומש, כי התורה אמרה כמו בהמר ימיר, אני לומד מכפל הלשון אחד ולא שניים, גם גאול יגאל שותה יורש גואל, אבל אחד ולא שניים, ולא מצאנו לזה אח ורע. אומרת מה, לא, זה לא קושיה. למה? שאני מעשר דגבי אבו נמי איתה בשותפות. לא, לגבי מעשר, אז הרי גם אבא שלהם אם היה לו שותף והיה להם פירות מעשר שני בשותפות, הם גואלים ומוסיפים חומש. אז כמו שאם האבא שלהם היה לו שותף היה מוסיף חומש, אז גם הם שהם נקראים בעלים ושותפים הם מוסיפים חומש. אבל בתמורה שאצל האבא אם היה שותפים אי אפשר לעשות תמורה, אז גם ביורשים המר ימיר אי אפשר לעשות תמורה, אחד ולא שניים. אומרת הגמרא, בסדר, אמר לרבסי לרבשי ומינה, אי אמרת בשלמה כאן ילאו, היינו דחד מי המימר, אלא היא אמרת לו כאן ילאו, איך היא ממר? אומרת הגמרא, אבל בהכרח ממה שלמדנו בהמר ימיר שיורש אחד כן יכול לעשות תמורה, אז מוכרח שהוא קונה את הבהמה, כי אם הוא לא קונה את הבהמה אז איך הוא עושה תמורה? ולמה לא? כי יש לנו דין, זה אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, המקדיש מוסיף חומש. מה קורה אם אדם צריך להביא קורבן, אין לו כסף, בא שכן שלו איש נחמד ונותן לו בהמת קורבן, קח את זה לעולה תקריב, נפל במום בבהמה, יש דין שצריך לבדות, מי יכול לבדות? המקדיש עושה תמורה, המקדיש יכול, אבל הבעלים, זה שעכשיו מתכפר לא יכול. דין אחד, דין נוסף זה תמיד בא ביחד, לכן הגמרא מזכירה, זה לא מה שחשוב לנו. המקדיש מוסיף, זאת אומרת, סליחה, המקדיש מוסיף חומש. אם עכשיו הוא בא לבדוק, אז אם המתכפר פה זה, הוא לא מוסיף חומש. אבל אם המקדיש רוצה לבדוק, צריך להוסיף חומש. דין שני, הוא מתכפר עושה תמורה, זה נוגע אלינו. מי יכול לעשות תמורה? רק מתכפר. יש עוד דין שלישי על הדרך, והתורם משלו של חברו, טובת הנאה שלו. הרי אדם שנותן תרומה, אז אני יכול להחליט למי אני נותן את המעשר ראשון, למי אני נותן את התרומה. יבוא אחד, יגיד לי, תשמע, לי יש נכד כהן, תן את זה לנכד שלי, ותקבל ממני טובת הנאה, תקבל ממני מתנה. למי שייך הטובת הנאה? אז אם אדם תורם מפירות שלו על פירות של חברו, אנחנו רואים שהטובת הנאה שייכת לתורם, לא לבעל של התבועה. הנוגע לענייננו, מה שאנחנו רוצים, מי יכול לעשות תמורה, ומתכפר עושה תמורה. ואמרת שיורש יחיד יכול לעשות תמורה. אז אם יורש יחיד יכול לעשות תמורה בהכרח, שהוא קונה את הבהמה. אומרת הגמרא, אז עכשיו אני מבולבל. מצד אחד בא רבי יוחנן ואומר לנו, אם שניים ירשו מאבא מנחת יחיד, אפשר להקריב. אבל בשביל ששניים יקריבו מנחת יחיד, צריך שזה לא יהיה שלהם, כי אם הם שלהם, הם שותפים. ואם הם שותפים, אי אפשר להביא מנחת יחיד. מאידך אני אומר שאותו יורש יכול לקחת את הבהמה של האבא ולעשות תמורה. זאת אומרת שהוא ביילים, הוא מתכפר. כי אם הוא לא מתכפר, אז הוא גם לא יכול לעשות תמורה. אז הוא ביילים או לא ביילים? עונה הגמרא, מקבא לא מקפרה, מקופיה מחפרה. אנחנו בעזרת השם מחר נרחיב פה את החץ כל אברמסקי, איך הוא לומד פה פשט. אנחנו כרגע נימד פשט פשוט בגמרא. עונה הגמרא, יש פה מצב ביניים. מצד אחד, כפרה גמורה, קבועה, אין לו, ליורש. אבל כפרה צפה, יש לו. הווה אומר, כפרה קבועה, אין לו, לכן בתורת יחיד הוא יכול להביא את המנחה של האבא. איך שניים ירשו מאבא מנחה הם יכולים להביא, אבל הם ביילים? זה לא בעלות, זה משהו צף מלמעלה. אז מי נשאר הבעלים הפשוט זה האבא. זאת אומרת, זה נשאר מנחת יחיד, זה לא שותפים. אין בעיה, אפשר להביא את זה, זה רבי יוחנן. מצד שני, שאלנו איך יכול להיות שאותו אדם עצמו עושה תמורה, היורש. אבל הרי צריך רק מתכפר עושה תמורה, נכון, הוא נחשב מתכפר, למה? כי כפרה צפה יש לו. לצורך ההגדרה כרגע, בלי האחרונים, יש לנו מושג הרי, כמו באשם תלוי, תולה לו מן האיסורים. זה לא כפרה. את החטאת אתה צריך להביא. אבל עד שאתה מביא חטאת, זה תולה מן האיסורים. אפשר שזה הגדרה פה. מצד אחד כפרה גמורה מה שעולה עושה ביטול אפס ואין לו, אבל תולה לו מן האיסורים כמו שמצאנו במקום אחר, זה כן עושה לו. ממשיכה הגמרא ואומרת, היא באה אלו, כיפרו על מה שבאו או לא כיפרו? אז עכשיו שאמרתי, כל הזבחים שנסבחו שלא נשמע כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, אז הבעלים התכפר או לא התכפר בקורבן הראשון? כשר. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב ששת ברי דרבידי, מסתברא דלא כיפרו. דאי סל כדעתך כיפרו, שאיני למה הוא בא. אם אתה אומר שהוא התכפר, אז בשביל מה מביא עוד פעם קורבן? אבל לא עלה לבעלים לשם חובה, הוא מביא עוד קורבן, בשביל מה? בהכרח שלא כיפרו. ואלא מה? היא אומרת הגמרא, לא כיפרו, אז למה הוא קרב? אז אם אתה אומר שבאמת הראשון לא מכפר, אז בשביל מה להקריב אותו? פרש לקיש, זה התשובה שאלינו. אז באמת תוספות במקום דיבור מתחיל, אלא מה? אומר תוספות, צריך עיון, דהיינו קשיא דריש לקיש. דאם כשרים הם, ירצו, ואם אינם מרצים, למה הם באים? והתשובה שאלינו, זה נדר ונדבה. תוספות שואל, זה פלא רב. הגמרא שואלת שאלה שלמעשה ריש לקיש כבר התחבד בה, אבל הגמרא ממשיכה בה, על זה הדרך. אומרת הגמרא, אמר רב ששת ברי דרבידי, מסתפרא דלא קיברו, למה? אמר רב אשי, אמר רב שישא ברי דרבידי, הכי קקה שלי. היא אמרת בשלמה לא קיפרו, אז למה עכשיו קרב? שלא לשמוע, מכוח לשמוע קעתי. כיוון שהרי למעשה אני הפרשתי את זה לשמוע. אני רציתי שיהיה לי קורבן עולה. מה לעשות? שיקריבו את זה עכשיו שלא לשמוע. אז בגלל שההפרשה הייתה לשמוע, כשר, אבל כפרה אין לי. אז למה הוא קרב? כי בייעוד שלו הוא היה כשר. למה הוא, עכשיו ושני למה הוא בא? נפלא, לחפר, כי לא הייתה כפרה. אלא היא אמרת כיפרו, שני למה הוא בא? ולכן בהכרח שבאמת הבהמה הראשונה מה שהיא קרבה עכשיו זה בגלל שבהתחלה היא הייתה לשמה, עכשיו קלקלו אותה, עשו אותה שלא לשמה, אז מצד הלשמה היא עולה למזבח. כפרה לא הייתה פה. מכיוון שלא הייתה כפרה, אז מוכרח עכשיו הבעלים להביא קורבן שני.